לדעת הרמב"ן זה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, אומר הרמב"ן, המצווה הזאת זה מצוות התשובה. לדעת הרמב"ן הפרשייה הזאת היא בעצם המקור למצוות התשובה. הרמב"ם חולק על הרמב"ן, נראה אולי בהמשך נדבר קצת על המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ן, אבל בואו נתחיל קודם בקריאת הפרשייה. לפי בהנחה כמו שסובר הרמב"ן שהפרשייה הזאת היא פרשיית התשובה, וננסה לשים לב בעצם מה קורה פה. בואו ניתן לכם קצת, כן, נשאר אתכם את השאלה של המורה לתנך. רואי אתה עוד בקטע הזה של מורים לתנך. בואו תחלקו לנו, תחלקו את הפרשייה הזאת לחלקים ותנו כותרת לכל חלק. קחו עכשיו דקה, שתיים, נסתכל על הפסוקים האלה ונסות לראות מה המבנה של הפרשייה, מה יש לנו פה, איך אפשר לחלק את הפרשייה הזאת. טוב, מה אתם אומרים? יש מסקנות? אחרי זה מפסוק י' זה כבר פרשייה נפרדת, כי המצווה הזאת וכולי, כן, נכון? אז בוא נאמר שאתה מחלק את זה לשלושה חלקים, א' ב' יחידה, אחרי זה ב' עד ח' יחידה, ומח' עד י' עוד יחידה. פסוק ח' אתה אומר שבעצם באיזשהו מקום, בוא נגיד פסוק ת' הוא קצת קוטע, נכון?
גם יוד שהוא מדבר על
יוד הוא מתאים לחת,
כאילו הוא חוזר אבל הוא חזרה לתשובה שלך, תשוב ואז ג' ד' ה' ו' ז' זה התת של הקדוש ברוך הוא, ואז חת חוזר לשוב אמלן אתה תשוב ומה הקדוש ברוך הוא יעשה ויוד כי תשמע.
יפה, אז בואו נגיד את זה ככה, יש לנו שתי פרשיות של תשובה ופרשייה שבעצם מחלקת ביניהם, כן? הפרשייה של התשובה הראשונה, הפרשייה של התשובה השנייה, שזה מח' עד י' א', והפסוקים שבאמצע, שאיך הגדרת אותם? הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא עושה. בסדר? מוסכם? עכשיו אני רוצה שננסו לשים לב להבדלים, כן, למה באמת יש פה שתי פרשיות תשובה, מה היחס בין שתי פרשיות התשובה הללו. בואו ננסו לשים לב להבדלים בין התשובה הראשונה לתשובה השנייה. מה ההבדל? א' ב' זה התשובה הראשונה וחטא תיו ד' זה התשובה השנייה.
מה? אין להסיט, נפה, זה
הבדל אחד שאומר משה זה שבתשובה הראשונה יש איזה דיבור מאוד כללי על השמיעה בקול השם. בעצם לא כתוב ששמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום. מה זה השמיעה הזאת? היא לא כל כך מוגדרת, היא לא באה לידי ביטוי מפורט. אבל בפסוק י' כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו כתובה בספר התורה הזה וכו'. כן, מדובר פה על וגם פסוק ח' שמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. זה ביטויים שלא מופיעים בפסוקים הראשונים. זה הבדל ראשון. איזה עוד הבדל יש בין שתי התשובות?
שהתגמול ביותר מפורט בתשובה השנייה הוא ביותר מורחב.
מה התגמול פסוק ת'?
נגיד
למרות שאפשר לראות את כל הפסוקים מג' עד ח' כתגמול כאילו על התשובה הראשונה. איזה עוד הבדלים יש?
אין כללה בשני.
מה זאת אומרת אין כללה?
זה מאהבה.
יפה, זה הבדל מאוד בולט. התשובה הראשונה פותחת והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך. הרי הפרשייה הזאת, פרק למד בדברים, הוא בעצם המשך של הכללות שקראנו בפרשת כי תבוא, נכון? אחרי כל הדברים שיקרו לך, הרי זה בדיוק הפתיחה, והיה כי יבוא עליך כל מה שקראנו בפרשת כי תבוא, כל הכללה הזאת, אז השבותה אלי אביך. אז פתאום עם ישראל מתוך כל הצרות, מתוך הגלות שהם נמצאים בה וכל, כן, כל מה שקורה איתם, והשבותה אלי אביך בכל הגויים אשר ידעך השם אלוקיך שם, פתאום עם ישראל מתוך כל הצרות והאיסורים מתעוררים בתשובה. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, זה לא בא מתוך צרות ואיסורים, הרי זה בא אחרי שכבר ושם אשר אלוקיך תשובתך ויריחמך ושב וקיבצך, אחרי קיבוץ גלוי, אחרי שכבר עם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא נמצא פה כבר בארץ אחרי כל התאר שהקדוש ברוך הוא עושה, ואופ, יש עוד תשובה, שזו תשובה שבאה ממקום אחר לגמרי. זו תשובה שהיא תשובה מאהבה באמת, לא מתוך עירה, לא מתוך עונש, לא מתוך איסורים. עוד הבדל שמה? טוב, למרות שכל הפסוקים האלה בעצם הם בתשובה הראשונה או בתשובה השנייה, כל התהליך הזה, טוב, עוד הבדל. איך מתוארת, איך מכונה התשובה בפסוק ב'? לשבתה. כן, זה דומה, אבל יש הבדל בביטוי. פסוק ב' כתוב ושבתה עד השם ילוקיך, נכון? מה כתוב בפסוק י'? כי תשוב אל השם ילוקיך. יש פה הבדל בין תשובה של עד לתשובה של אל. ומה ההבדל? עד זה נשמע עד ולא עד בכלל. אתה חוזר עד השם. תשוב אל השם, זו תשובה שהיא ממש ממש עד ועד בכלל, כן?
אפשר להגיד שאל זה לכיוון, שבת האל, ועד זה יעד, שהגעת ליעד,
טוב, כאילו אני לא יכול לשלול את האפשרות הזאת, אבל אנחנו נראה שדווקא בתוך ההקשר של הפרשיות האלה, אז ההבחנה הזאת מאוד מסתברת בצורה הזאת, כן? שלשוב אל זה לשוב לגמרי. בוא נראה את המלבים שמופיע מתחת לפסוקים. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך, שאז יבואו למדרגה גדולה כזו, מפני שהתשובה תהיה אל השם אלוקיך. לא כתשובה שבראש הפרשה שהיא רק עד השם אלוקיך. בסדר, ככה אמרת, מבין את זה? שזה הבדל בין תשובה עד לבין תשובה אל. אז ראינו באמת שלושה הבדלים, ארבעה הבדלים, אולי יותר אפילו, בין שתי התשובות. השאלה אם אנחנו רוצים לסכם את המהלך של הפרשייה הזאת. בעצם מה כתוב פה בפרשיית התשובה? מה הולך פה? מה התרחיש? מה קורה? בעצם מה שקורה זה עם ישראל מתחילים בתשובה שהיא תשובה מינימלית, תשובה בסיסית. תשובה עד השם. לא מפורט כאילו המצוות בתוך ההקשר הזה. זו תשובה שבאה מתוך האיסורים, מתוך הגלות, מתוך מצב מאוד קשה של עם ישראל. זה משהו מאוד ככה ראשוני, תשובה בסיסית, ראשונית. עם ישראל פותחים את הפתח הזה, פיתחו לי פתח כיחודו של מחת, עם ישראל עושים את הצעד הזה, ואז הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא בא, ומה הוא עושה? הוא גואל אותם, כן? הוא שב את שבותך ורחמך, וקיבוץ גלויות, והביא החי לארץ, ומה לשם לוקחת ליוחד לעזריך? זאת אומרת, אפילו מילת הלב, הקדוש ברוך הוא בעצם משנה את עם ישראל, הופך את לבבם, מלת לבבם. ואז, אחרי כל זה, אז עם ישראל מגיע כבר לתשובה שהיא תשובה ממקום אחר לגמרי, שהיא כבר התשובה שהיא התשובה השלמה. היא התשובה השלמה במובן הזה שזה לא בא מתוך איסורים, זה תשובה שכוללת גם את שמירת כל המצוות החוקות הכתובים בספר התורה הזה, וזאת תשובה כבר אל השם. לפי המהלך הזה נוכל להבין היטב את פסוק י' א' וההמשך. כן, עד י' ד'. מה התורה אומרת? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, וכולי לא בשמיים, לא עבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. מה, איך הפסוקים האלה מתפרשים לאור המהלך של הפרשייה הזאת? מה בעצם התורה אומרת? כי, מה זה כי? כי בגלל שהמצווה הזאת, המצווה הזאת זו התשובה, לא נפלאתי ולא רחוקה. מה זה כי? מה? מה זה קשור? לא רק שזה יקרה, יותר מזה. מה אנחנו לומדים בפרשייה הזאת של התשובה? אנחנו לומדים שמה שמוטל על האדם, מה האדם צריך לעשות בתשובה? את מה הוא צריך לעשות? לא. תשובה ראשונית, זה מה שמוטל על האדם. זה מה שהפרשייה מלמדת אותנו. אדם, כאילו נעמד בפני התשובה, הוא אומר, מה, איך אני יכול עכשיו לעשות את כל התהליך הזה של התשובה, להתחיל לשנות את עצמי מאלף ועטף, לשנות את כל ההתנהגות שלי וכו' וכו'. מה הפרשייה הזאת אומרת לו? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט ולא רחוק, קרוב אליך הדבר מאוד. למה קרוב אליך הדבר מאוד? בגלל שמה שאתה צריך לעשות זה להתחיל משהו. פסוקים א' ב', זה מה שאתה צריך לעשות. אתה בחירתך עושה משהו, איזשהו צעד, איזושהי פתיחה של תהליך. אתה, מה שאתה בכוחך לעשות, אתה עושה, מה שבאפשרות שלך, והקדוש ברוך הוא כבר עוזר לך להשלים את התהליך. הקדוש ברוך הוא מביא אותך אחרי זה למקום שתוכל לבד, שממשיך, כן, עושה לך את מילת הלב. מביא אותך למקום אחר שממנו כבר תוכל בקלות להמשיך את התהליך, אבל זה לא הכל מוטל עליך. הקדוש ברוך הוא מעורב בתוך התהליך של התשובה, וזה חידוש עצום. זה חידוש עצום בתפיסת התשובה. כן? שזה לא שהאדם לבד צריך לעשות הכל. אדם מתחיל, אדם צועד צעד, אדם מראה נכונות, מראה שזה הכיוון, הוא רוצה בזה. אחרי שהוא מראה את הצעד שהוא רוצה, אז מילא הקדוש ברוך הוא עוזר לו להשלים את התהליך. בסדר? בוא נראה עולת ראייה, הרב קוק. ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך, ושב יקיבצך. על פי מה שאמרו חז"ל, שבעושים שלא לשמר הוא עד שמיים, ובעושים לשמר הוא מעל שמיים. כן, תשובה מהירה שהיא למטה במדרגה היא נקראת עד השם ולא עד בכלל, ותשובה מאהבה נקראת אל השם. על זה אמר, אפילו אם תשוב רק עד השם, דיינו על ידי מלך קשה וכדומה, אונם זה די להתערות הדידן. זה מספיק בשביל העשייה, כן, התערות ההתעוררות שלנו, אבל אינה מספיקה עדיין לצורך שלמות ישראל. זה עדיין לא מביא אותנו לשלמות, זה מביא אותנו רק בשביל להראות שאנחנו רוצים. לכן אחר כך, ושב השם לוקח את שבותך ויתן בלבך התשובה הגדולה היא לאה, תשובה מאהבה, ושב וקיבצך. פה הרב מזכיר את המושג תשובה היא לאה, תשובה עליונה. כן, יש תשובה היא לאה ויש תשובה תתה, כן, בזוהר. הזוהר אומר, תשובה, מה זה תשובה? תשובה זה תשוב היי. מה זה תשוב היי?
חזרה.
אסבוך אתכם עם קבלה קצת. רוצים שלוק קבלה? מה זה תשובה? תשובה זה תשוב היי. מה זה היי? אז שם השם זה יוד היי וב היי, נכון? בשם השם יש שני היים, היים, היי, נכון? היי הזאת והיי הזאת. ותשוב היי, תשובה זה להשיב את ההי למקומה. אבל יש שתי היים, נכון? שתי ההיים, ההי הזאת זה תשובה עליונה, וההי הזאת זה תשובה תחתונה. עכשיו, מה זה ההי הזאת, מה זה ההי הזאת? אז יש 10 ספירות. מכירים את 10 ספירות? אז 10 ספירות, כאשר מדבישים אותם על שם השם, על יוד כי וו כי, אז יוד, איזה ספירה הזאת? יודעים? יוד זה חוכמה. והקוץ של היוד זה הכתר. למה יוד זה חוכמה? בגלל ש... חוכמה זה בעצם הערה, זה נקודה, זה הברקה. ככה בחב"ד מתארים את החוכמה. מה זה החוכמה? חוכמה זה אדם מתעמק באיזו סוגיה, מנסה להבין מה שהוא חושב, מתבונן, ואז פתאום בא לו איזו הברקה, פתאום איזה אור, איזו חוויה מאוד חזקה של תובנה. אבל בינתיים בשלב הזה הוא לא סגור על איך התובנה הזאת עכשיו היא פה מסבירה לו את הכל, מיישבת לו את כל הקושיות וכל כל מה שהפריע לו מתיישב. זה רק איזה משהו ככה, איזה ראשוני, זה נקודה. לכן היוד היא נקודה. אחרי זה, אחרי היוד באה ספירה רעה, שזה ה' הראשונה, והיא ספירת הבינה. הבינה, הבינה מלשון בניין, היא באה ולוקחת את ה... את היוד הזאת, את החוכמה, אבל יש פה יוד כאילו, והיא מרחיבה אותה, נותנת לה אורך ורוחב ועומק, וזה התפקיד של הבינה. הבינה משהו בניין. הבינה היא בונה את החוכמה. היא לוקחת את הנקודה הזאת, את ההערה, את האינטואיציה, את ההברקה הזאת, ובעצם בונה אותה, נותנת לה כלים. מורידה אותה כבר באיזשהו מקום, בתוך מרחב, שנותן לדבר הזה משמעות בצורה יותר... רחבה. וזה הבינה וזה ההי. זה, שלושת המידות האלה, זה הספירות של המוחין.
מה כתר הוא במוחין?
מה?
כתר?
כתר הוא מעל הכל, אבל הוא מצטרף למוחין. בסדר? חבל. אז זה, בעצם, יש לנו שתי אפשרויות. או שיש לנו חד, שזה חוכמה בינה ודעת, או שיש לנו כחב, שזה כתר חוכמה בינה. אף אחד לא סופרים גם את הכתר וגם את הדעת. אז לא, אז הספירה הזאת, המניין הזה, כן, לפעמים זה הבדל בין מקובלים לבין חסידים. כלומר, החסידים יותר עובדים בחב"ד וקבלה, בדרך כלל יותר בכחב, אבל זה לא משהו מוחלט. בכל מקרה, ההלבשה הזאת היא עובדת לפי כתר חומה ובינה, כלומר, בלי חב"ד. לכן אין לנו פה דעת, יש לנו כתר חומה ובינה, שזה בעצם המוחין. הבינה היא הנקודה התחתונה בתוך המוחין, כן? ששם כבר בעצם המוח, שם ההכרה, ההשגה, כשאנחנו מורידים את זה, תמיד אנחנו נמסריך איזה אלוקה. זאת אומרת, אנחנו מפרשים את המשמעות של הספירות האלוקיות של עולם האצילות דרך מידות האדם, כמובן שלא מחשבותיי, מחשבותיכם וכו', אבל כדי לסבר את האוזן, אנחנו דרך המידות של האדם צריכים להבין בדיוק על מה מדובר. צריכים להבין בערך על מה מדובר. אז בעצם הבינה היא הנקודה הכי נמוכה בתוך העולם של המוחין, של ההשגה של ההכרה, כשההכרה כבר הופכת להיות דבר, בנוי דבר שאפשר להשיג אותו, כן? דבר שהוא כבר מפורט. ואז זה המוחין, אחרי זה מגיע המידות, וב. זה שש המידות, מה זה שש המידות? מה?
חכת.
האמת, אם יוצא לדייק, אז נעשה את זה ככה. כן, יש לנו בגדול קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. וחסד, החוכמה היא בימין, הבינה היא בשמאל. כן, בגלל שבעצם החוכמה זה הערה מאוד מאוד גדולה, הברקה מאוד גדולה. הבינה כבר מורידה את זה לעולם באיזשהו מקום, זה מבחינה של דין, מבחינה של צמצום, של הגבלה, שזה בונה את הדבר, ומצד שני הוא מוריד אותו מתוך ההערה המופשטת הזאת, בסדר? עכשיו, הקו הזה, ימין, זה גם חסד, חסד נמצא באותו קו, גבורה זה קו שמאל, נכון? חסד זה שפע בלי גבול, הגבורה היא זאת שמקבילה את החסד, ותפארת זה השילוב של החסד והגבורה, נצח, הוד, יסוד, זה שש מידות, לכן זה וו. בסדר? והיה האחרונה, מה היא?
מלכות.
אז בעצם המשמעות של תשוב ה' תשובה, כן, לפי הזוהר, זה שיש לנו שתי תשובות. יש תשובה אחת, שהיא תשובה עליונה. תשובה עליונה זה התשובה של הבינה. תשובה מאוד עמוקה, מאוד פנימית, מאוד עליונה. ויש תשובה שנייה, שהיא תשובת התא, שהיא התשובה של ה' השנייה, שהיא המלכות. ובעצם שתי התשובות האלה זה שתי תשובות מסוגים שונים לגמרי. התשובה של הבינה היא תשובה שבעצם מהפכת את האדם. כן? אם נדבר על הפרשייה שלנו, אז בעצם התשובה השנייה, מה שמוביל לתשובה השנייה זה מילת הלב. זה בעצם מצב שבו מבחינה תודעתית משהו באדם מתהפך, משהו משתנה. פתאום, כן, הוא נהפך להיות מישהו אחר. זה מה שקורה בתשובה של הבינה. לפעמים אדם יכול אולי להביא את עצמו למקום הזה, לדרגה הזאת, אבל זה אומר שינוי תודעתי, שינוי פנימי, שינוי עמוק בנקודה הכי הכי פנימית והכי מהותית של האדם. זה לא איזה משהו שעכשיו אדם משנה איזה מעשה שהוא רגיל לעשות, כן, הוא חוטא, עכשיו הוא מתקן את זה או משהו כזה. איזה מצווה שהוא לא הקפיד עליה, עכשיו הוא מקפיד עליה. זה בעצם מהפך פנימי, זה שינוי מהותי באדם. לעומת התשובה של המלכות, המלכות זה העשייה, המלכות זה התיקון של ההתנהגות של ה... ובעצם מה שהרב אומר בפסקה הזאת, שהתשובה הראשונה, התשובה התתה, התשובה של המלכות, כן, היא תשובה ראשונית, תשובה בסיסית, תשובה של שינוי ותיקון של מעשים, תשובה במקום הכי נמוך, הכי בסיסי, ואחרי שעם ישראל עושה את התיקון הזה, את השינוי הזה, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו כבר בזה שהקדוש ברוך הוא מתערב בתהליך, ומביא אותו למקום, שהוא מקום שמגיע עד לתשובה העליונה, שזו התשובה שמתארת בפסוקים פה מחטא ואילך. ואחר כך עכשיו השם יקרא תשובתך, ויתן בלבך תשובה גדולה אילאה, תשובה מאהבה ושב וקיבצך. כן, זה גם... ההבדל בין עליונה לתחתונה היא באה לידי ביטוי בכמה מישורים. כן, בין השאר בתשובה מהירה ותשובה מאהבה, כן, תשובה עד השם ותשובה אל השם. הנושא של שמירת המצוות, והוא יפתח את זה יותר בפסקה הבאה. כשרוצים באמת לשוב, אף על פי שהם מעוקבים בשביל כמה מניעות, כמו מחמת בלבול דעת או מחמת חלישות כוח או מחמת יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד והלב מוכרח להיות נשבע מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על אדם לתקן את כל פגמיו באופן היותר טוב ויותר שלם, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המתאר והמקדש, עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה, מכל רומות ומכל עלייה רוחנית שהיא ראויה לו, על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. כן, כשאדם רוצה לחזור בתשובה, למרות שהוא מעוקב בגלל כמה מניעות, יש פער עצום בין הרצון של האדם לבין היכולת שלו באמת לשנות במציאות בפועל. כן, יש בעיה של בלבול הדעת, חלישות כוח, או אפילו דברים שבין אדם לחברו, לפעמים אדם מנוע לתקן כל מיני דברים שבין אדם לחברו, בגלל שהוא תלוי במישהו אחר. כן, והוא לא יכול עדיין לתקן אותם לגמרי. למרות שהעיכוב גדול, בכל זאת, כן, וזה טוב, כאילו יש בזה משהו טוב גם כן בזה שהעיכוב גדול, בגלל שעל ידי זה שאדם לא מצליח לתקן, אז הוא מצטער על הדבר הזה. והוא, כן, מתחזקת אצלו ההכרה בחובה לתקן את כל הפגמים. בכל זאת, כיוון שהרצון חזק, למרות שהוא לא מצליח, צריך לקבל את ההערה הזאת של התשובה, התוכן המתאר והמקדש, ולא לזוז, זו הנקודה המרכזית. זאת אומרת, למרות שאי אפשר להשלים את התשובה, ואי אפשר עדיין להביא את זה לידי ביטוי מעשי, אז שאדם לא יתייאש, להגיד, אני לא מצליח לשנות את ההתנהגות שלי, אני לא יכול לשנות את בפועל, את התכלס, עד הסוף, אז לכן אני מוותר על הכל. לא, מה פתאום? הרצון, חייבים לאחוז ברצון בכל הכוח, להמשיך לרצות, לא יזוז מני העיכובים שלי השלמת התשובה, מכל רמות ומכל עלייה רוחנית שראויה לו. כן, למרות שהוא לא מצליח זה, שלא יחשוב שזה זיוף. אם אנחנו מרגישים שכאשר אנחנו לא מצליחים בפועל לשנות דברים, אז סימן שזה צביעות, סימן שזה לא אמיתי, סימן שזה לא נכון. הוא אומר, רק מה פתאום, זה שטויות. זה שאתה רוצה את זה, סימן שזה נכון, סימן שזה אמיתי. זה שאתה עדיין לא מצליח גם כן להביא את זה ביטוי בפועל, אז בסדר, אתה צריך עוד להתקדם, יש לו איפה לשאוף ולהתקדם. אבל לא לוותר על הרצון בשום אופן. וכשם שזה הוא כלל גדול, אצל היחיד, ככה הוא אצל הציבור בכלל אותו. הערת התשובה ישנה בישראל, התעוררות חפצה של האומה בכלל לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה. באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבתה עד השם אלוקיך כי תשוב אל השם אלוקיך. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שמחוסה בהרבה מסכים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מופיע עליהן. כן, פה הרב בעצם חוזר לפרשייה, שהפרשייה היא פרשייה לאומית, פרשייה של תשובה של עם ישראל. ופה הרב מסביר לנו בצורה מאוד מאוד יפה את ההבדל, כן, שמשה הזכיר, בין ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום באופן כללי, לבין בפסוק ב', לבין מה שכתוב אחרי זה, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. פה הרב אומר תהליך פשוט תהליך מדהים לראות את זה בפסוקים, כן? עם ישראל מתחילים בתשובה שהיא תשובה ראשונית, והמשמעות שלה בעיקר זה שיבה למושגים יהודיים, התעוררות ציונית, רוצים פתאום לדבר עברית, השפה העברית, כן? רוצים, חוזרים לכל מיני יסודות של לאות, רוצים לחזור לארץ ישראל. זה עוד לא קשור למצוות, אין פה איזה קיום מצוות, עוד לא חוזרים בתשובה. זה השלב הראשון של התשובה, זה תשובה שהיא תשובה ראשונית, היא תשובה אל היסוד היהודי, כן? אל היסוד הישראלי, אל הלאומיות הישראלית. זה בעצם מה שקורה. שבזה אומר הרב קוק, יש יסוד של תשובה, והוא מעריך בזה בבירות התשובה בכמה פסקאות אחרות. ואז על ידי ההתעוררות הזאת הקדוש ברוך הוא מזכה את עם ישראל כבר בתהליך של קיבוץ גלויות, הוא מביא אותם אל הארץ, הוא בהמשך גם מל את לבבם, ואז ההשלמה של התהליך תהיה שגם תהיה תשובה שהיא תשובה רוחנית, לא רק תשובה, תשובה לאומית, לא רק תשובה במובן של חזרה לארץ ישראל, אלא בעצם זה תהיה השלמה של כל התהליך כולו, וזה על ידי זה שעם ישראל גם כן יחזור בתשובה מבחינת שמעתיו מצוותיו, כן, קיום מצוות בצורה הכי שלמה ומלאה. וככה הוא מפרש את כל הפרשייה הזאת, וזה פירוש אני חושב מדהים, כן, וגם כל כך מתאים למה שקרה, וכמובן נוטע בנו הרבה אופטימיות, שאלה מתי יקרה התהליך הזה של מילת הלב, מחכים לזה עוד, כן, אבל בעזרת השם שתהיה גם מילת הלב וכל עם ישראל יחזור בתשובה, וכל התהליך הזה באמת תהליך שיושלם. אני רוצה לחזור למובן הפרטי, כן, של התשובה הפרטית. לפי הרמב"ן אמרנו שהפסוקים האלה הם מקור למצוות התשובה, והרמב"ם חולק על הרמב"ן בנקודה הזאת, ואני חושב שמה שדיברנו בעצם ממחיש ומסביר בצורה מאוד ברורה את המחלוקת של הרמב"ן והרמב"ם לגבי השאלה של האם הפסוקים האלה יכולים להיות מקור למצוות התשובה או לא. בגלל שלדעת הרמב"ם התשובה היא בעיקר התשובה, בעיקר התשובה של המלכות, בעיקר התשובה שאדם פועל ומשנה את הדברים ותופס את עצמו בידיים וכולי, זה הדגש של הרמב״ם בתשובה. לכן מבחינת הרמב״ם התשובה בנויה על היסוד של הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אסור לו להיות מעורב בתהליך התשובה של האדם, בגלל שזה סותר את כל הרעיון של האוטונומיה של האדם, את היכולת שלו לבוא ולהיות צדיק כמו שרבנו חס וחלילה רשע כי רובם בעבד. זה בדיוק הנקודה של פה באה התשובה. לכן הרמב"ם את כל הנושא של בחירה חופשית, הוא עוסק בזה בתוך הלכות תשובה. בגלל שבאמת התשובה יושבת ישירות על יסוד הבחירה החופשית. הכוח ויכולת של האדם לבוא ולקחת את גורלו בידיו ולשנות את ההתנהגות שלו. זאת התשובה. איפה הקדוש ברוך הוא מוזכר בהלכות תשובה לרמב"ם? מה התפקיד של הקדוש ברוך הוא? ויעיד עליו יודע תעלומות של ישו וכו'. כן, זה הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא נמצא בתור עד, שהוא יכול להסתכל ולראות על הליד האדם, שהאדם באמת יגיע למקום ששנה את ההתנהגות שלו ובאמת מתחרט וכו'. כל חלקי התשובה, זה המקום של הקדוש ברוך הוא. כן, יש לו מקום של כבוד, אבל למעלה, כן, שיעיד עליו יודע תעלומות. הקדוש ברוך הוא לא יכול מהותית לא יכול להיות מעורב בתוך התהליך. ולכן הרמב״ם סובר שהפסוקים האלה הם, הרמב״ם מזכיר את הפסוקים האלה בהלכות תשובה, אבל מה הוא כותב לגביהם? אומר הרמב״ם פרק זין הלכה ה' בהלכות תשובה, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה ואין ישראל נגלים אלא בתשובה, וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגלים, שנאמר והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוקיך ושב השם אלוקיך וגומר. מבחינת הרמב״ם הפסוקים האלה זה הבטחה לעתיד לבוא. הפסוקים האלה לא יכולים להיות המקור למצוות התשובה, בגלל שהפסוקים האלה נותנים מקום לקדוש ברוך הוא כחלק מהתהליך של התשובה, וזה בלתי אפשרי לדעת הרמב״ם. הרמב״ן באמת מבין שהתשובה, המהות של התשובה זה חסד הבורא. הקדוש ברוך הוא זה שיכול לגאול ולחלץ את האדם, ולכן מהמקום הזה מגיע הרמב"ן למסקנה, כן, מתאים לו שזאת פרשיית התשובה. ובאמת גם באדם הפרטי כמו בעם ישראל באומה בכללה, התשובה היא הנאה של האדם, אבל אחרי זה הקדוש ברוך הוא זה שממשיך את התהליך וגואל את האדם. ולכן כל הרעיון של קלותה של תשובה, כי המצוות הזאת אשר אנוכי, כן, לא נפלטי ולא רחוקה, קרוב הולך אדם מאוד, הוא מאוד מאוד מתאים לתפיסה של תפיסת התשובה של הרמב"ן. ו בחסידות, בקבלה, הרבה הרבה דיברו על הדברים האלה לאור הכיוון העקרוני, אני חושב, הזה של הפסוקים לפי ההבנה של הרמב"ן. קלותה של תשובה. זאת אומרת, אתה, מה שמוטל עליך בתהליך התשובה זה להתחיל לעשות משהו, לעשות מה שאתה יכול לעשות. אם אתה תעשה מה שאתה יכול לעשות, אז מלך הקדוש ברוך הוא גם כן יעזור לך ויעזור לך להשלים את כל התהליך. בניגוד לרמב"ם, ש בסופו של דבר הדבר מוטל על האדם, והאדם זה שצריך, כן, לשנות את ההתנהגות שלו באמת, כן, ועיד עליו ידע תעלומות, והתשובה נבחנת על ידי זה ששוב הוא מגיע לאותו מקרה ואותו מצב ואותו זמן וכו', אותה סיטואציה, והוא מצליח לעמוד בזה ולא להתפתות. זה המבחן. המבחן הוא מבחן המעשי, המבחן הוא מבחן המלכות, המבחן האם אדם מצליח באמת באמת לשנות את ההתנהגות שלו או לא, זה המבחן. והרצון וכו', זה דברים שהם חשובים ונחמדים, אבל זה לא התשובה. לפי הרמב"ן, זאת התשובה. התשובה בסופו של דבר זה הרצון, זה פתיחת הפתח, זה הנקודה של ההחלטה של האדם, בעיקר, ומי שעושה את זה בצורה, כמובן, מתוך כנות ואמת, פנימית, אז גם יזכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו להשלים את התהליך. רק אני אציין שהרמב"ם, שם בהמשך הפרק, בפרק ו', פרק ז', כותב גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. איך אגב, סתם זה מעניין, עד השם אלוקיך, שם כתוב עד השם אלוקיך. ונאמר, ולא שבתם עדיין נאום השם, ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. וכן אתה מוצא שבלשון שבלשון שהקדוש ברוך הוא מרחיק את החוטאים, בא מקרב את השווים בין יחיד בין רבים, שנאמר, והיה במקום אשר יאמר אליהם לא עמי אתם, יאמר אליהם בני חי, ונאמר ביחוניהו ברשתו כתיב את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו וכולי, כיוון ששב בגלותו נאמר בזבובל, בנו ביום ההוא נאום השם צבאות, אקחה זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום השם ושמתיך ככותם, אותם ביטויים, שהם הביטויים שנאמרו לגבי הרחוק, הם גם כן נאמרים לגבי ההתקרבות. הרמב"ם מזכיר את העניין הזה שהתשובה מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, אבל אצל הרמב"ם זה תוצאה, זה לא חלק מהתהליך של התשובה, וזה הבדל דרמטי, כן? התהליך של התשובה, לדעת הרמב"ם אומר לנו מהם חלקי התשובה. התשובה מוטלת על האדם, האדם עושה את התשובה. אחרי שהוא עושה את התשובה, אז הוא גם זוכה שהוא על ידי זה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל לדעת הרמב"ן, כמו שכתוב בפרשייה הזאת, זה חלק מתהליך התשובה, אני צריך לתת לו מקום לקדוש ברוך הוא, בתוך תהליך התשובה. לאפשר לו גם כן את ה... כן, לעזור. צריך לפתוח פתח והוא ממילא בא ומסייע. אני רק אעיר ככה בקצרה, שהמחלוקת הזאת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם היא בעצם מחלוקת מאוד מאוד אופיינית וטיפוסית, שהיא פותחת שני גווני תפיסה והסתכלות על המציאות ועל היחס בין הקדוש ברוך ובין אלוקות ועולמות. כשהרמב"ן כמקובל, אצלו האלוקות הרבה יותר מעורבת בתוך התהליך, והרמב"ן מתנגד בכמה וכמה הקשרים לאוטונומיה שהרמב"ם מנסה ליצור, אוטונומיה אנושית. אלא הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד, בכל מקום, בכל מצב, בכל רגע וכולי. דוגמה לדבר זה המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ן לגבי הניסים. לדעת הרמב"ן, גם הטבע הוא בעצם נס. כי הקדוש ברוך הוא, כן, כל רגע ורגע, מחדש בטובו בכל יום תמעשה בראשית, זאת אומרת כל שנייה ושנייה בעצם זה חיות אלוקית שמחיה ונותנת כוח לעולם. אין שום מציאות אוטונומית, אין דבר כזה מציאות שהיא לא אלוקות גמורה כל רגע וכל שנייה. לדעת הרמב״ם, להפך, הקדוש ברוך הוא דווקא בחוכמתו בא ונתן סדר, ברא סדר, ברא יצר סדר ואיזשהו מנגנון, שהמנגנון הזה רץ מכוח עצמו, ולכן אפילו הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא בעצם שתל אותם, כן, פי האתון שנברא בין השמשות. כלומר, גם הניסים שקרו בעצם הם שתולים כבר בתוך התוכנה של העולם מראש. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא בא ומתערב בעולם. לפי הרמב״ם זה בעצם התערבות האלוקית בעולם, זה סותר את כל ההבנה שלו של מהות העולם. העולם בסופו של דבר הוא בנוי כאוטונומיה שיש את החוקיות ואת הכללים משלה. בתוכה יש גם אדם עם אוטונומיה, אוטונומיה של בחירה חופשית, כן, זו עוד סוגיה שבה יש מחלוקת בין הראשונים, בין האחרונים, באיזה מידה הקדוש ברוך הוא מעורב בתוך התהליך של קבלת החלטות של האדם, האם הבחירה החופשית היא משהו שהוא טוטלי ומוחלט והקדוש ברוך הוא בכלל לא מעורב, וזה הרמב"ם וכל השאלה של הידיעה והבחירה, או שאחרי הכל גם הבחירה החופשית היא רק משהו מסוים, זה לא כל התמונה, זה חלק מהתמונה הבחירה החופשית של האדם, עד הגדרות מאוד מאוד מרחיקות לכת בתורות חסידיות שונות, כן, שזה רק כאילו יש פרה חופשית או משהו כזה. בכל מקרה, כל הסוגיות האלה הן סוגיות שהן מבטאות את אותה נקודת הבדל עקרונית ומהותית ביחס בין אלוקות ובין עולמות. והשאלה האם העולם יש בו אוטונומיה, שהקדוש ברוך הוא כמובן משגיח מלמעלה וכו', הקדוש ברוך הוא נמצא ונוכח, אבל הוא לא מתערב ישירות בתוך העולם, או שהקדוש ברוך הוא ממש מעורב ישירות בכל רגע וכל שנייה בתוך העולם. ופה אנחנו מבוקשים את זה בנושא של התשובה. זה כאילו דיון פילוסופי, אבל הוא ממש, יש לו השלכות קיומיות מאוד מאוד מרחיקות לכת, כן? לכל הנושא של ביטחון והשתדלות למשל, כן? זה ממש דרמטי, כן? למקום של ההשתדלות, עד כמה הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם בצורה שכאילו נותן לאדם את המושכות, או שהכל זה בהשגחה אלוקית והכל בעצם זה ביטחון. הרמב"ן בנושא ביטחון מאוד קיצוני, מוכר הרמב"ן, פרשת בחוקותיי, מה לי רופא באמת עובד השם, כן, הרמב"ן אומר שמי שבאמת עובד השם אז אסור לו ללכת לרופאים, לא הולך לרופאים, כן, אם יש מחלה או בעיה, עשה אותי מחלה מקרבך, אז צריך להתפלל, מחלה זה עונש וכולי, כאילו מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, זה רק רשות שהתורה נתנה לרופא לרפא לחולה כזה שהוא לא בוטח. וזה חידוש, כן? הייתי יכול להגיד שהרופא המאמין צריך להגיד לחולה, מה אתה בא אליי? איך תתפלל להשם? החידוש הוא שהוא יכול להגיד לו, אתה יודע מה, בוא תיקח אקמול ונתן לו את הרפואות וכו'. זה קשור גם לנושא של גניזת ספר הרפואות, הרמב"ם פירוש המשנה ופסחים וכו'. יש בזה אריכות גדולה. אבל פה טעמנו משהו מהוויכוח והמחלוקת העקרונית הזאת. בעניין תשובה זה גם כן משליך בצורה מאוד ישירה. כן, השאלה האם אנחנו צריכים לקחת רק אחריות, כי אנחנו צריכים לקחת את כל האחריות והחשבות של התשובה, כמו שהרמב"ם מדבר על תשובת המעשים, או שאנחנו בעצם פותחים פתחים, עושים מה שאנחנו יכולים לעשות, רוצים, משתדלים, מנסים כמובן גם לתקן למעשה, אבל מבינים שאחרי הכל הקדוש ברוך הוא זה שיעזור לנו להשלים את התהליך. שנזכה בעזרת השם לחזור בתשובה, זה הזמן. Thank you.